שבוע טוב ומבורך. כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו אדוני אלוהיך בידיך ושבית שביו. רבי יעקב בעל הטורים כותב על המילים כי תצא למלחמה, צא עליהם ואל תניחם לבוא אליך פן ישחיתו הארץ. כותב על זה מור חמי מרן ראש הישיבה זכר צדיק לברכה רני כפרת משכבו, שזה בדיוק מה ההבדל שהיה בין מלחמת ששת הימים למלחמת יום הכיפורים. במלחמת ששת הימים היו אנשים פה יותר חכמים, יותר ברי דעת, והחליטו לקום ולהפציץ במדינות אחרות, והמדינות שרצו להילחם בעם ישראל, והכריעו את רוב המלחמה כבר בשעות הראשונות. מלחמת יום הכיפורים קצת יותר יחמו על הכבוד הערבי או כל מיני משפטים מטופשים כאלו, וכולם יודעים מה קרה בסוף המלחמה הזאת. הצו הרבה פחות טוב בוודאי מאשר שהיה במלחמת ששת הימים. ישנם אנשים בעלי תפקידים צבאיים או בעבר או בהווה שהם בטוחים וחושבים כל מיני מחשבות של שטות כאלה, שכל העניין של חיילים וצבא זה רק בשביל להגן ולשמור שלא יפגעו בנו. אולי בגלל זה קוראים לזה צבא הגנה לישראל, רק להגן, אבל לא באמת להתקוף ולהילחם ולכבוש את כל מה שצריך. הם לא מבינים שצריך, שאויבים זה דבר שצריך לחסל אותו, לא משאירים אותו. אם יבוא איזה אדם שאין לו כל כך הרבה ניסיון ביטחוני, או שאין לו בכלל ניסיון, בוודאי קל וחומר אם הוא חרדי, שהוא יגיד איזה משהו בהקשר לנושאים האלה ויטען איזה שהיא טענה, ודאי יגידו לו כולם, מה אתה מבין בכלל, כל אם תתגייס, אין לך שום היגיון להגיד איזה דבר, מה אתה בכלל חושב לעצמך שאתה יכול בכלל לטעון פה משהו? חלק מהטוענים האלה, עליהם נאמר כל הפוסל במומו פוסל, בסוף מתברר שהוא היה רק עיתונאי, והוא עבד על הצבא ולא באמת היה חייל, לא משנה, זה חלקם. אבל עצם הטענה, אפילו אם יש בה איזשהו צדק הגיוני, רעיון אולי קצת נכון, אבל כל עם ישראל עדים שפעם אחר פעם, כל כך הרבה פעמים, הראשים, הגנרלים, האנשים, עטורי התהילה האלו, שגו פעם, הרבה פעמים, בכל ההחלטות שלהם, בכל השערות שלהם, ומה שהם מצפים שיהיה, ומה שהם משערים שיקרה, כל הערכות שלהם הרבה פעמים התבדו לחלוטין. בפרט מה שהיה לפני כשנתיים ביום שמחת תורה, זה היה מחדל שרוב האחריות היא תלויה בהם, והטעות שלהם הייתה כל כך נוראית, והתוצאות שלה הרות אסון נוראיות ביותר. לפעמים דווקא כאלה שהם מחוץ למערכת, יודעים לחשוב בהיגיון נקי, בהיגיון בריא, הם חושבים מחוץ לקופסה, רואים את הדברים בצורה אחרת ומחליטים החלטות יותר נכונות, יותר ראויות. הסברה בדבר הזה היא כל כך פשוטה שצריך באמת לקום ולתקוף, אפילו אם לא היה כתוב בתורה, זה היה כל כך ברור. על דבר כיוצא בזה, הגמרא תמיד שואלת, למה לקרא סברה או למה צריך פסוק, דבר של סברה, דבר של היגיון, התורה לא צריכה אפילו להגיד אותו, הוא פשוט וברור. אבל על כל פנים אנחנו רואים שהתורה כאן רומז, היא לא אמרה את זה בפירוש, לא אמרה לנו איזה הלכה, אבל מדגישה כי תצא למלחמה, למלחמה יוצאים, לא נשארים ומחכים עד שיבואו לתקוף. אלה שגדלו על ברכי הצבא, איך הם קוראים לזה? קור ההיתוך. הקור הזה הוא לא רק מחנך אנשים ללכת נגד התורה, ללכת נגד הדת, אלא הוא מטביע בהם דעות שמאל קיצוניות ביותר, כאלו דברים הרסניים שהם על ידי מה שהם למדים אותם, על ידי כל מיני הרצאות שנותנים להם, משגעים אותם לגמרי. פעם אמרתי שאפילו בהתבטאות שהם מדברים, הצעידות שהם עושים, איך קוראים לזה, איך אומרים? שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל. רוב מתחילים תמיד בשמאל, והרוב זה שמאל, כל שמאל הוא כפול מהימין. זה רק מחדיר לתודעה שזה הדרך שהם בוחרים והם רוצים שהיא תהיה הדרך שקובעת. אנחנו לעומת זאת יודעים ביהדות שההפך הוא הנכון. החלק הטוב, החיובי, החסד, הרחמים, זה צד ימין. ימין זה חסד. ואילו המקום שיש בו את הדינים, את הצרות, את הדברים הלא טובים, זה דווקא השמאל. לכן ייתכן שבגלל זה הסמך מם נקרא הסמך מם א' למד, זה השם של עולם. תחליף את הסין, את הסמך בסין, זה יוצא השם שלו. למה? כי הוא קשור לסתרה הזאת של השמאל, את מקומות הלא טובים הללו. אני לא אומר שבימין הכל מושלם והכל טוב, בוודאי שיש הרבה מה לשפר ולתקן ולשנות שמה, אבל יחסית הרבה הרבה יותר טוב מאחרים. מצד שני, זה לא כל מה שהרעיונות של השמאל, לא כולם טעות גמורה, יש גם דברים שאפשר אולי שהם נכונים וטובים, אבל הרוב הדומיננטי והקובע הוא מאוד הרסני ומאוד פוגע. עד כדי כך שהגענו למצב כזה שבימים האחרונים או בתקופה האחרונה יש כאלה הזויים שמעיזים לומר שהצבא מבצע רצח עם, שיש מפקדים שהם נאצים. השם ישמור, תגיד שהם קיצוניים, יכול להיות, אבל רבים רבים מאותה קבוצה שותקים ולא אומרים כלום, הם לא מוחים בהם, לא משתיקים אותם. זה מגיע רק מתוך הדרך הקלוקלת והעקומה שיש להם. אני לא אומר את הדברים האלה בשבילם. הם כמעט מקרה אבוד. הסיכוי שהם ישנו את דרכם, צריך נס בשביל שיקרה אולי דבר כזה. אני אומר את זה בשבילנו. אנחנו הרבה פעמים טועים, לא טועים, יותר נכון, לא בטוחים בצדקת דרכנו. לא מבינים מה הדבר הנכון. לא בטוחים שמה שאנחנו חושבים זה ודאי האמת, אולי יש גם צד אחר. על מי הם אומרים? רצח עם ונאצים. על החיילים הצדיקים שממוסרים נפש, הם והמשפחות שלהם, בשביל לשמור על עם ישראל, בשביל להגן, בשביל לשמור על ישראל, שלא יהיה עוד חלילה דברים קשים כאלו. אנחנו אמנם לא מתגייסים לצבא, יש לנו את הסיבות שלנו, אבל כל אחד עושה את התפקיד שלו, ואנחנו מאוד מוכירים ומעריכים, יודעים שהם עושים במסירות נפש דברים אדירים וחשובים ביותר. אז הנה אנחנו רואים, התורה הקדושה מלמדת אותנו בתחילת הפרשה ממש, כי תצא למלחמה, זה דרך התורה, זה הקו הנכון, למלחמה יוצאים, במלחמה תוקפים כדי לנצח. הרב כותב שכי תצא למלחמה זה ראשי תיבות כותל, זה רומז, שבמלחמת ששת ימים שיצאו למלחמה, זכינו לקבל בחזרה את הכותל. מתי זה קרה? ביום כ"ח באייר, שזה היה יום ממגימל לעומר. אומר הרב רמז יפה לזה. המילים, כי תצא למלחמה, המילים על אויביך. על אויביך, על, זה ראשי תיבות, עומר למניין. אויביך, א', י', ב', י', כ', כמו שכתוב בתורה, זה גימטריה ממגימל. לרמוז שבמניין מם ג' העומר זכו לקבל וחזכינו לקבל בחזרה את הכותל. וראית בשביה אשת יפת תואר, אומר הרב שזה רומז לשכינה הקדושה, שהיא לא זזה מהכותל, והיא כביכול שבויה שמה ביד הרשעים האכזרים. רמז לדבר מביא הרב שהמילה תואר בתורה כתובה תו א' רש. תו א' רש זה גימטריה 601, זה כמניין שכינה במילוי. מה זה במילוי? שכינה, כשעושים גימטריה במילוי פירושו, לוקחים כל אות בצורה מלאה, נגיד שין, שין יוד נון, כף זה כף ופה, וכן הלאה וכן הלאה. אז בגימטריה ביחד זה יוצא שין יוד נון, כף פה, יוד וו דלת, ונון וו נון והי יוד, כמו המילה שכינה במילואה, זה יוצא גימטריה תואר 601. וגם המילה וחשקתה הרב אומר שזה גימטריה השם שין דלת יוד במילוי, גם כן אותו הדבר בדיוק, 814, אז זה רומז שהשכינה הקדושה, הקדוש ברוך הוא כביכול, נמצאים שם בכותל, השכינה לא זזה מהכותל, ועכשיו עד עכשיו היא עוד שבויה, אבל ממשיך הרב ואומר, יגיע היום. וגילה את ראשה, כיפת הזהב, כיפת הכסף, כל המסגדים האלה התגלחו משם, לא ישאר מהם שום זכר, ועשתה את ציפורניה, כל המחבלים, הארורים, כל המזיקים שיש שם, כולם יקוצצו ויחוסלו בעזרת השם. ואז מה יקרה לבסוף? והסירה את סמלת שביה מעליה, וישבה בביתך, שהשכינה הקדושה תשרה בבית המקדש, בכל אחד ואחד מאיתנו, כמו שהשייח הקדוש אומר, ושכנתי בתוכם, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד מעם ישראל, זה וישבה בביתך, כבר השכינה תהיה במקום הנכון והטוב ביותר. גם ההמשך קשור מאוד לעניין הזה, הקטע הבא בתורה, כי תהיינה לאיש שתי נשים, האחת האהובה והאחת צנועה, וילדו לו בנים האהובה והצנועה, והיה הבן הבכור לשניה. יש מדרש שמביא אותו בעל הטורים, כותב, מי זה האיש הזה? כי תהיינה לאיש, מי זה האיש? זה הקדוש ברוך הוא. מצאנו בשירת הים, כתוב, השם איש מלחמה, השם שמו. אז הוא האיש שנרמז כאן. הבת האהובה, אלו אומות העולם, שהשם מראה להם פנים, נותן להם הצלחות פה בעולם הזה. לעומתם, הבת השנואה, זה העם ישראל שהקדוש ברוך הוא לפעמים מסתיר את פניו מהם. אבל כל זה בחיים עצמם כאן, אבל לעתיד לבוא ביום הנחילו את בניו, כאשר יגיע הזמן של העולם, של לעתיד, מה יקרה? לא יבקר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור. הקדוש ברוך הוא מחליט שמי הבכור? זה בן השנואה כביכול, דהיינו עם ישראל. ככה המדרש שמה אומר. מורחמי הרב זכר צדיק לברכה, כבר בשנת תשנון ב' דרש את הדבר הזה ברבים מעצמו, ואומר אחרי 5 שנים ראה בבעל התורים את הדברים הללו, אבל כדרכו בקודש הרב מוסיף בזה הרבה נופך, כמו שידוע לכולם. קודם כל הוא אומר שאומות העולם שעליהם מדובר פה, בעיקר זה הישמעאלים, כי הישמעאלים האלו נכנסו אל הקודש פנימה, תפסו את מקום המקדש. לכן נרמז כאן כי תהיינה לאיש גם כן, זה ראשי תיבות כותל. ואפשר גם להוסיף על דברי הרב, שהמילים בית מקדש עם הכולל זה גימטריה, כי תהיינה לאיש. 857. אז כיוון שהם שולטים שם במקומות הפנימיים, הם טוענים שלכן הם אהובים. מי שנמצא בפנים הוא האהוב, הוא החשוב. ולא זו בלבד, אלא הם אומרים, הגר ילדה לפני שרה, אז הנה אנחנו קודמים, אנחנו הבכורים, אנחנו החשובים יותר. לכן כתוב, וילדו לו בנים האהובה והשנואה. אומר הקדוש ברוך הוא, והיה הבן הבכור לשניאה, והיה זה אותיות שם הוויה, אומר השם יתברך, נכון שלפי הסדר של הזמנים ישמעאל נולד ראשון, אבל מי הבכור שחשוב לי? מי היקר בעיניי? את מי אני מעריך, את מי אני מבקר על כולם, דווקא את בן השניה, את עם ישראל. ולכן מצד אחד בהתחלה כתוב, ילדו לו בנים האהובה והשנואה, האהובה כתובה קודם, אבל אחר כך ההמשך, והיה הבן הבכור לשניה. למה? כי זה מה שהם חושבים וטוענים הישמעאלים, וההמשך זה מה שהקדוש ברוך הוא עונה להם. אז מה הוא לא יבקר? לתת לו פי שיניים, נותן לבן השניה פי שיניים, אומר הרב פי שיניים, הכוונה שהוא נותן לעם ישראל את הכל, ארץ ישראל לא תחולק חלילה, אלא תהיה כולה רחבה ובשליטה מלאה של עם ישראל. למה? כי הוא ראשית עונו, העולם נברא בשביל עם ישראל. כמו שידוע מה שחזל דורשים, ראשי מביא את זה בתחילת בראשית, למה כתוב בראשית ברא אלוקים? כי בזכו, בשביל ישראל שנקראו ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, גם פה כתוב ראשית עונו, אז הנה רואים עם ישראל שנקראו ראשית, שבשבילם נברא העולם, לכן הקדוש ברוך הוא בוחר בהם ונותן להם את כל ארץ ישראל. לעומת זאת, הישמעאלים, הקדוש ברוך הוא כביכול מתחרט על זה שהוא ברא אותם, ככה הגמרא אומרת במסכת סוכה ודף נון ב' עמוד ב', שיש 4 שהקדוש ברוך הוא מתחרט שהוא ברא אותם, הגלות, הכסדים, הישמעאלים ויצר הרע. אז אם כן, אותם הוא מתחרט עליהם, הוא לא רוצה אותם בכלל, ואת עם ישראל הוא ברא את העולם בשבילם, לכן בוודאי שהוא מעדיף את עם ישראל על פני הגויים, על פני הישמעאלים. עכשיו נעבור להסבר נוסף על הפסוק, על הפסוקים האלו, שעם דברי נופך של הרב כמובן, שהם קשורים לימים האלו, ימי חודש אלול. כי תצא למלחמה על אויביך, אויביך כתוב לשון רבים, אומר הרב, מה זה האויבים לשון רבים? גשמי ורוחני. יש את האויב הגשמי, אם זה במלחמות, ואם זה כל מיני קשיים שקורים לאדם בחיים, קשיי פרנסה, קשיי בריאות וכדומה, זה האויב הגשמי. אבל מעליו יש את האויב הרוחני, שהוא זה שגורם ומזיק ומביא לנו כל מיני קשיים והפרעות וניסיונות, כדי שחלילה לא נצליח לעבוד את השם בצורה נכונה וטובה. כמו שלמדנו, כי תצא למלחמה שצריך לצאת, גם ככה לפני יום הדין, לפני ראש השנה, צריכים לצאת לקרב ולהילחם. כמה זמן צריכים? 30 יום. כמו שאנחנו עושים מראש חודש אלול. איך זה רמוז התורה? כי תצא למלחמה, כי זה 30. 30 יום לפני יום הדין, אדם צריך לצאת למלחמה, כידוע, בא להורגך, השכם להורגות, צריכים להשכים לסליחות, לקום כמה שיותר מוקדם, לומר סליחות בצורה טובה, בצורה, בערנות, למרות שהשעה מוקדמת, אבל כשאתה משכים לזה, זה הגדר שאתה מקדים את עצמך למלחמה. האשכנזים לא עושים סליחות כבר עכשיו, אבל גם הם מראש חודש אלול מתחילים בתקיעת שופר. תקיעת שופר זה גם סימן של מלחמה, כמו שהתורה אומרת בפרשת בעלותך, וכי תבוא מלחמה בארצכם על הצר הצורר אתכם, והרעותם בחצותרות, ונזכרתם לפני אדוני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. אז הנה, התקיעת שופר קשורה למלחמה, אז מתחילים במלחמה עם היצר, מתחילים כל הזמן לתקוע בשופר בכל חודש אלול. גם הספרדים נוהגים לתקוע בסליחות באמירת יג מידות. המנהג הזה היום כבר התפשט מאוד, פעם הוא היה מנהג של עדות מסוימות, לא כולם היו עושים אותו, היום כבר רובם ככולם עושים את התקיעות הללו. תמיד שאלו מה המקור שתוקעים בי"ג מידות, לא כתוב את זה בספרים. מצאו שכף החיים כתב את זה בסימן תקופי א' בסוף אות י"ג, אומר כף החיים שיש נוהגים לתקוע ביג מידות, ובזה יוצאים על איבד לכולי עלמא, גם דעת אשכנזים שצריך לתקוע בשופר בחודש אלול. אבל כף החיים זה חכם מאוחר יחסית, לפני דור אחד. מה המקור לזה באמת? לפני כמה וכמה שנים מצאתי בסייעתא דשמיא כמה קדמונים שכבר הזכירו את המנהג הזה. חכם אחד מחכמי וניציה לפני יותר מ-400 שנה, רבי עזריה פיז'ו, יש לו ספר גידולי תרומה על ספר התרומות של אחד מהראשונים. יש לו במקביל עוד ספר, בינה לעיתים, זה דרשות, דרוש נון וב, הוא מזכיר את המנהג הזה. וכן, שני חכמי סלוניקי לפני למעלה מ-300 שנה. הגאון רבי יוסף דוד בספר בית דוד סימן שינון ה, והגאון רבי שמואל פלורנטין בספר בית הרואה בהלכות ראש השנה וכיפור אות בית, הם גם כן מזכירים את המנהג הזה. וגם רבי שמואל ויטל בנו של מערכו, יש סיפור שנקרא מעשה הרוח, הוא מודפס בסוף שער הגלגולים. שם רבי שמואל ויטל אומר איך לעשות, איך לטפל ברוח וכדומה. בין הדברים הוא אומר לתקוע בשופר כמו שתוקעים בסליחות. אז הנה רואים שכבר המנהג הזה הוא קדמון כמה וכמה מאות שנים אחורה. אבל צריך לעורר דבר חשוב בעניין הזה של התקיעות ביג מידות. בדרך כלל שומעים שתוקעים את התקיעות הללו מיד כשאנחנו מתחילים את היג מידות. אם זה המציאות, אז זה אומר שהתוקע או שהוא לא אומר יג מידות בכלל, או שהוא אומר אותם במהירות ממש ומתחיל לתקוע, או שהוא אומר אותם אחרי התקיעות. כל אחד מהדברים האלו לא נכון בכלל. אם הוא לא אומר לגמרי, ודאי זה לא טוב, מפסיד את היג מידות. אם הוא אומר אותם אחרי, אז זה לא נקרא לומר אותם בציבור. אם הוא אומר אותם בחטף, הוא מפסיד את העיקר של העניין הזה. צריכים לדעת שהתקיעות שופר, אפילו שמצאנו להם מקורות קדמונים, מה שתוקעים לפני, בי"ג מידות, אבל עדיין זה רק מנהג, זה לא הלכה. י"ג מידות יש להם מעלה גדולה וחשובה, וגם אפשר לומר לתקוע את התקיעות אחרי י"ג מידות, לא קרה כלום. אבל י"ג מידות יש להם מעלה כל כך גדולה וצריך כולם לומר אותם בצורה טובה. הגמרא אומרת במסכת ראש השנה בדף י"ז עמוד ב', אמר רבי יוחנן, נתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור והראה למשה סדר תפילה ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני מוחל להם. יש שם מערשה מעניין, מי שרוצה יראה אותו. כדאי לראות מה שהוא כותב שם. אבל מה הדברים פה אומר הקדוש ברוך הוא? הראה למשה רבנו שהעניין הזה של יג מידות הוא דבר כל כך חשוב. הוא אומר, אפילו ישראל חוטאים, אם הם יגידו לפניי את היג מידות הללו, אני מוחה להם. מיד אחרי זה הגמרא מביאה, אמר רב יהודה, ברית קרותה ליג מידות שאינן חוזרות ריקם, שנאמר, הנה אנוכי קוראת ברית. השיר אומר, אם עם ישראל יזכירו את היג מידות ביום תענית, בתפילה של התענית שלהם, אז זה לא ישוב ריקם, הקדוש ברוך הוא יקבל אותם וירחם עליהם. זה מה שאנחנו אומרים גם בתפילה וגם בסליחות. אל הורתנו לומר מידות 13, זכור לנו היום ברית 13. הקדוש ברוך הוא מורה לנו, זה הדבר, זה סגולה מבורא עולם בצורה ישירה, שזה דבר שמגן ושומר על עם ישראל. הרמ"ק, רבי משה קורדוברו, בספר תומר דבורה, מסביר כל מידה ומידה של הקדוש ברוך הוא בעניין הזה בצורה מדורגת. כל מידה מעלה עוד את הקדוש ברוך הוא בעוד דרגות ועוד דרגות, אבל לא זו בלבד כלפי הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לך שכל אחד מהם, אנחנו צריכים ללכת במידותיו של השם גם בהם. באמת זה דרגות מאוד מאוד גבוהות מה שהוא דורש שם. יש אומרים שזה מה שהגמרא רמזה בזה שהיא אמרה, כל זמן שישראל יעשו את זה לפניי, לא יאמרו לפניי, יעשו. כלומר, אם עם ישראל יתנהגו באותם המידות של הקדוש ברוך הוא, אז השם יתברך, מידה כנגד מידה, יתנהג איתם ויעשה איתנו הרבה חסדים ורחמים. יג מידות, יג זה גימטריה אחד, גימטריה אהבה. כשהאדם נוהג עם הבריות, בוודאי בתוך ביתו וגם בחוץ, על פי היג מידות הללו, בוודאי שלא יהיו מריבות, לא בבית ולא בחוץ, תרבה אהבה, ובורא עולם רואה שאתה מרבה אהבה עם אחרים, הוא ישפיע השפע של אהבתו יתברך לעם ישראל כהנה וכהנה. מרן החידה בברכי יוסף, סימן תקפ"א, סעיף קטן ד', מביא בשם מהרש שער אריה כתב יד. הוא אומר שמה שהאדם צריך לומר את הסליחות בנחת, במתון ובכוונה. והוא מוסיף משפט קשה ואומר, ואסור להזכיר יד מידות שלא בכוונה. אם אדם אומר את היג מידות בחטף, הוא לא שם לב בכלל מה הוא אומר. לפי מה שכתוב פה אסור, עדיף שלא יגיד. עכשיו, יש כמה שיטות איך למנות את היג מידות הללו. מה זה, מאיזה מילה מתחילים, איך החלוקה של היג מידות. מהרש"א כותב, יש בזה כמה שיטות, והוא מסיים, אין לי עסק בנסתרות, אי אפשר להכריע בזה, אני לא מתעסק בזה. מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה, בחזון עובדיה, ימים נוראים עמוד למד ג', הוא אומר גם כן, אין בידינו להכריע בין השיטות, ולכן המנהג שנהגו למנות באצבעות, עדיף לא לעשות אותו, אלא האדם יגיד אותם סתם, כמה שמעיה גליה, ורחמנה ליבה ביי. אגב, לפני כן, הרב עובדיה כותב שם שני דברים שהרבים לא נזהרים בהם, בשם גדולי האחרונים. דבר ראשון הוא אומר להפסיק בין השם להשם. יש שם פסק בטעמים שבתורה, אנחנו לא אומרים את היג מידות בטעמים, אומרים אותה בציבור, אז לא צריך להגיד בטעמים, אבל להפסיק בין שם השם הראשון לשני, זה כן צריך לעשות, והוא אומר שמי שלא עושה כן, עונשו רב. אז הרבה אנשים לא שמים לב, אומרים השם, השם אל רחום וחנון, לא שמים לב, הרב עובדיה כותב עונשו רב, אז צריך מאוד מאוד להיזהר. ועוד דבר שלא ידוע לרבים, כותב שם הרב שכשאומרים השם השם, צריך אדם לכפוף את קומתו מעט. לא להישאר בזקוף לגמרי, אלא בשם השם לכפוף קומתו מעט, ואחר כך אפשר את היג מידות להגיד רגיל. אבל לפחות בשני המילים הללו, כן, לכפוף את קומתו. אז לגבי העניין הזה של המניין של היג מידות, בעבר כתבתי בזה תשובה, ומסקנה היא שהחשבון של הארי, הוא החשבון העיקרי, יש בדרך דברים, לא ניכנס לעניין, אבל גם אם זה לא ברור שצריך שיש להכרעה בדבר, אני יודעתי להגיד שעדיף לא למנות, זה פחות טוב, למה? כשאתה לא מונה, אתה באמת לא יודע מה אתה מכוון, מה המידה, מה לא מידה, איזה שתי מילים זה מידה אחת, איזה דבר, הדברים לא ברורים. כשאדם לא אומר את הדברים בצורה ברורה, אז הוא מאבד את הכוונה של העניינים, הוא לא שם לב בדיוק כמו שצריך. לכן, כידוע, אנחנו הולכים כמו הארי הקדוש בכל העניינים של התפילות, לפחות. אז לכן, הדרך הזאת היא בוודאי עדיפה הרבה יותר טובה. נחזור לפסוקים שדיברנו עליהם, ושבית השוויו, אומר הרב, שהכוונה היא לניצוצות הקדושה שנשבו בסתרה אחרה בגלל העוונות של האדם. צריך להבין, הפסוק היה צריך לומר, ושבית השווי, אתה שווה חיילים מהצד השני, אתה שווה שווי. מה זה שוויו? מה זה שווי שלו? הכוונה היא שהוא שווה ממך ואתה מחזיר לעצמך את זה בחזרה. לפני שנים חשבתי שהרעיון קצת אחר, שהעניין הוא שבית השוויו, הכוונה, העבירות שאדם עשה במזיד, אם הוא חוזר בתשובה מהאהבה, הם נהפכים לזכויות. זאת אומרת, גם דבר שכבר נהפך לעבירה, הוא כבר שווי שלו, הוא נהפך בחזרה למצווה על ידי שאדם חוזר בתשובה מהאהבה. המילה ושווית זה גימטריה התשובה, וגם כן בידך ושווית שוויו, זה ראשי תיבות שוב, או אם נרצה ראשי תיבות בוש, כי הגמרא אומרת במסכת ברכות בדף י"ב עמוד ב', שכל אדם שעבר עבירה ומתבייש במה שהוא עשה, מוחלים לו על כל עוונותיו. אז כשאתה מתבייש בעבירה וחוזר בתשובה עליה, אז, ואם זה בתשובה מהאהבה, אז העבירות נהפכים ממש לזכויות. דבר נוסף כותב הרב, אשת יפתואר, הוא מביא שהוא שמע שאמרו רמז יפה על המילים הללו, אשת יפת זה ראשי תיבות, אדוני שפתה תפתח, יגיד פי תהילתך. זה רומז שחלק מהעניין של התשובה שאדם חוזר בתשובה, זה על ידי התפילה שהוא מתפלל לבורא העולם שיעזור לו. מותר לבקש מה שאנחנו מבקשים, ושיבנו אבינו לתורתך, קרבנו מלכנו לעבודתך, למרות שזה דברים רוחניים, מותר לבקש סיוע ועזרה מהקדוש ברוך הוא בעניין הזה. וגם ראשי תיבות כותל, כמו שאמרנו בהתחלה, כי תצא למלחמה, זה גם כותל בהתחלה וגם בסוף, כי תהיינה לאיש עוד פעם כותל, כמו שאמרנו קודם. אז הנה התפילה נמצאת לנו מכל הכיוונים. אדם, חלק מהחזרה בתשובה שלו זה לבקש ולהתחנן לבורא העולם, שיקבל אותו בתשובה ויעזור לו למצוא את הדברים הלא טובים שהוא עשה, ולחזור עליהם כמו שצריך בתשובה. מי זאת האשת יפת תואר? פה אומר הרב שזה הכוונה לנשמה של האדם שהיא שבויה ועשוקה בשבי הסתרה אחרה. ככה, אחרי שהוא עשה דברים רעים מאוד, אז מה לעשות? הנשמה שלו כבר שקעה במקומות מאוד לא טובים. מביא הרב רמז ממש יפה לזה, הוא אומר, המילים יפת תואר זה גימטריה, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. 1099. זה רומז שהיפת תואר הזאת שהיא שבויה, זה מדובר על הנשמה עם כל החלקים שלה. דרך אגב, בהמשך הפרשה יש לנו את מצוות איבום, שאם היבם לא מוכן, אז הוא עושה חליצה. הרב כותב שם על הפסוק, מעין יבמי להקים לאחיו שם בישראל, לא אהבה יבמי. הוא מביא שם, מסביר את המעלה והתועלת של המצוות החליצה, שיש כאלה מזלזלים בחילונים, לא מבינים מה העניין בזה, יורקת, מה כל הדברים האלה. אז הוא מסביר את המעלה של הדבר, מביא שם מעשה נורא שהיה עם רבי אריה לוין, והוא מסיים ואומר שתיבת יבמי זה ראשי תיבות עיסה ברכה מאת השם. היבם הזה שהוא עושה או ייבום או חליצה, הוא יקבל ברכה מאת השם, כי הוא משחרר את האישה מכבליה, וגם זה מועיל מאוד לנפטר. הוא מביא שם בשם הגאון מבילנה, שדבר שהובא בספר יהל אור בשם הגרא, שהמילים חלוץ הנעל יש, בעניין של הגימטריות יש, חוץ מהגימטריה הרגילה, יש דבר נוסף, שהאותיות הסופיות הם ממשיכים אחרי האותיו. תו זה 400, חף סופית זה 500, מם 600, נון 700, פה 800, וצדי סופית זה 900. יש לפעמים עושים גימטריה בצורה הזאת. אומר הגאון מבין חלוץ הנעל, אם נעשה את הצדי סופית 900 כמו הדרך הזאת, זה יוצא גם כן גימטריה נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. והכוונה היא שזה מועיל מאוד להם, לנשמה של הנפטר, זה תועלת רבה יש לו כאשר עושים את החליצה הזאת. מוסיף הרב על דברי הגרא האלו, שאם נוסיף את הכל אל 1100, לא 1099, זה גימטריה וזרעו יירש ארץ, כי על ידי החליצה תנוח נפשו של המת בגן עדן, וזה מה שכתוב בפסוק. נפשו בטוב תלין, וזרעו הרוחני יירש ארץ. זאת אומרת, על ידי שעושים את החליצה, עוזרים מאוד מאוד לנפטר. נחזור לעניין שלנו, אומר הרב, מה זה וגילחה את ראשה? הוא מביא שכתוב בספרים שבעלי תשובה וגם המומרים, משומדים שחזרו בתשובה, היו רגילים להסתפר אחרי התשובה שלהם. זה חלק מהתשובה, חלק מהתהליך של התשובה שמסתפרים. אז לכן מגלחה וגילחה את ראשה, וגם הוא אומר שזה רמז לזה שמסתפרים בערב ראש השנה. אפשר לומר שבאמת שני הדברים האלה קשורים. אמנם חזל, הסיבה העיקרית שמסתפרים בערב ראש השנה, זה בשביל להראות שאנחנו בטוחים שהקדוש ברוך הוא, אב רחום וחנון, ישפוט אותנו לחיים טובים ולשלום. לכן חוגגים בחג הזה, עושים הרבה דברים של שמחה, וביניהם זה לחבס ולהסתפר בערב ראש השנה. אבל אפשר להוסיף שבנוסף לזה, זה סימן של תשובה. כמו שאמרנו שהיו רגילים בעלי תשובה להסתפר, וידוע שהשערות זה דינים. כשאדם חוזר בתשובה, אז הדינים שלו שרו, שרו ממנו הדינים. אז אכן הוא מסתפר. אנחנו בערב ראש השנה עושים סימנים טובים, כמו שעושים בראש השנה עצמו, ולכן מסתפרים גם כן בשביל להראות ולצפות מהקדוש ברוך הוא, שעל ידי שאנחנו עושים תשובה, הוא יכפר לנו ויסיר מעלינו את הדינים. עכשיו לגבי והסירה את סמלת שביה מעליה, רש"י מביא שמה בשם הספרי, שהבנות במלחמה, הבנות של הגויים, היו מתקשטות במלחמה כדי להזנות אחרים עמהם. כי באמת יש כאן שאלה, מה זה והסירה את סמלת שביה? הרי אנשים שבאים למלחמה, הם באים, לא באים עכשיו בגדים יפים, הם רוצים, יודעים שמלחמה, או יקרעו להם הבגדים, או יתלכלכו לפחות. זה לא זמן שמתאים לבוא עם בגד, עכשיו זה לא החתונה, זה לא אירוע. אז לכן הוגשה הדבר הזה לחזל, מה היא צריכה להסיר את סמלת שביה, מה כל כך מיוחד בסמלה הזאת? ולכן חזל מסבירים שהם היו מתקשטות בשביל הדבר הזה. מה העניין? למה הם באמת היו עושות את זה? אז הגאון מבילנה, בספרו הדרת אליהו על הספרי, כותב, וזה הלשון שלו, והיא תחבולה במלחמה, שהשונא ישים עיניו וליבו אל הבגדים הנעים, ויסור לבבו מכלי מוות של מלחמה ולא ישמור עצמו. כשאדם הוא לא מרוכז בדבר מסוים, בדבר המרכזי שהוא חשוב לו, הוא מתבלבל, הוא עושה טעויות, הוא עושה דברים לא רצויים ולא נכונים. אז הבנות שהיו באות למלחמה של הגויים, היו באות מקושטות, הוא רואה בגד יפה, ישר מתבלבל, מסתכל עליו, נהנה ממנו, שמח בו, הראש שלו כבר לא מרוכז, והוא יכולים לפגוע בו במלחמה. זה פירוש לא הפשוט של חזל, כי בחזל כתוב, כדי להזנות אחרים עמהם. כנראה שהאגרא לא רצה לפרש כפשוטו, כי באמת קשה להבין איך באמצע מלחמה יהיה זמן של לעשות עניינים של עריות. נלחמים עכשיו אחד מול השני, איך זה יקרה? לכן הוא פרש לו כפשוטו. אבל אחרי הכל, לשון חזל, לשון ראשי, להזנות בעליהם ולהזנות אחרים עמהם, זה דברים כפשוטם. הרב נותן שני הסברים למה באמת ככה הם היו עושים. השני, הוא אומר שהחיילים, אם יצליחו לפתות אותם לדברים הרעים הללו, זה יגרום שתוך כדי יגלו סודות מלחמה, ואז אותם בנות של האויבים יבואו ויספרו את זה לאויב, ואז יהיה להם דרכים איך לנצח ולפגוע בעם ישראל במלחמה. זה ההסבר השני שהרב כותב. הסבר ראשון, הוא אומר שהגויים עושים את זה בגלל שהם יודעים שאלוהיהם של ישראל שונא זימה הוא. לכאורה הפירוש הזה קצת קשה, כי לא כתוב שהגויים עושים את זה רק כשהם נלחמים עם ישראל. כל מלחמה ומלחמה, זה הדרך שלהם. יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שונא זימה לא רק אצלנו, אלא גם אצל הגויים. ולכן אם יצליחו להכשיר אותם, ככה כתוב בגמרא במסכת ברכות בדף ח' עמוד ב', אחד הדברים שרבן גמליאל אומר שהוא אוהב את הפרסיים בגלל שהם צנועים בדבר אחר. הם מקפידים בעניינים האלה יותר בצניעות. זאת אומרת שיש גם אצל הגויים איזשהו עניין בדבר הזה. אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שונא זימה גם אצל הגויים, ואם יצליחו להכשיל מדינה, את המדינה השנייה בדברים האלו, אז יהיה כוח להם יותר לנצח במלחמה. איך? נכון, מה שקרה עם שמשון בדיוק, הצליחה להוציא ממנו את הסוד הגדול שהוא שמע עליו כל כך, על ידי הדברים האלו, נכון, אמת. כן, אבל קרקר עולם, בסדר, פחות חמור. על כל פנים, זה מה שאפשר להסביר, אבל מה שרואים מההסבר הזה של הרב, שאומות העולם, הגויים, יודעים ומבינים, אלוהים של אלו שונא זימה, או יודעים שעבירות זה דבר שיכול לפגוע בעם ישראל במלחמה. גם בלעם, כמו שאמרנו, ידע את זה, דיברנו בשיעור שעבר שגוליית ידע, שהעדי קריאת שמה, יהיה להם, לעם ישראל זכות לנצח במלחמה, ואם לא, לא, לצערנו הרב, אצלנו יש יהודים שלא מכירים בזה בכלל, לא מאמינים שמצווה או עבירה משפיעים. זה אמנם דבר לא פשוט בכלל, זה קטגוריה גדולה, אבל לאט לאט מתקרבים ויותר טובים. יש פרשן אחד לענייני ערבים, קוראים לו צבי יחזקאלי. זה אדם שחזר בתשובה בגיל 40. למה הוא חזר בתשובה? הוא היה פרשן לענייני ערבים, נוסע לעזה, נמצא עם הערבים, המחבלים, לא חושש מהם, לא יודע איך הם לא מפחדים שם, הוא היה הולך. ויום אחד הוא הגיע שם לאיזה אירוע שלהם, ואחד המחבלים הבכירים, קוראים לו זכריה זביידי, אני מקווה שאני מאיית את זה נכון, הוא כיוון אליו נשק, ירה מעל הראש שלו כמה יריות. הוא לא הבין, תמיד הם חברים טובים, מה קרה לו, מה הדבר הזה? אז הוא אמר, אז הוא בא אליו, אומר לו, מה אתה עושה, מה? אז הוא אמר לו, לפני כמה ימים, מדינת ישראל הרגו את הסגן שלו, והוא נשבע שאת היהודי הראשון שהוא יראה אותו, הוא יהרוג אותו. למה הוא לא הרג בסוף? עיתונאי, לא רצה להסתבך עם עיתונאים כנראה, אבל זה פחד יצא את זה, חובה שהוא ירה בו מלמעלה. ואז צבי הזה אומר לו, אני עיתונאי, אומר לו, הוא צחק עליו. אמר לו, אני ישראלי, גם צחק, אומר לו, מה אתה צוחק עליו? אומר לו, אני עומד להרוג אותך על זה שאתה יהודי, ואתה תמות בלי לחיות כמו יהודי. הכי לא הגיוני שבדבר, שאתה לא תהיה יהודי בפועל, ואני ארוג אותך על זה שאתה יהודי. המילים האלו, הוא אומר, גרמו לו להתעורר, לחזור, היום הוא שומר תורה ומצוות, מלא מלא. אז לפעמים אומות העולם יודעים קצת יותר טוב מאיתנו. דברים כאלו זה דבר לא פשוט. הרבה פעמים אומרים, אנחנו רואים שעם ישראל עושים כל מיני מצעדים נוראיים, כל מיני דברים רעים, אנחנו בטוחים שאנחנו ננצח אותם. למה? כי הם, אין להם את השמירה, אין להם את ההגנה שבורא העולם מגן ושומר על ישראל. אני רוצה לסיים בחידוש יפה מאוד של הגאון החסיד הענב הצנוע רבי ינון חורי שהרב מביא דבריו. זה קשור מאוד לתקופה הזאת. אומרת התורה, לא תתעב אדומי כי אחיך הוא. אומר הרב, לא תתעב אדומי זה רומז לאדם שחטא חטאים כל כך קשים שהחטאים שלו אדומים כשנים. מה זה כי אחיך? כי אחיך זה ראשי תיבות, אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אפשר להוסיף על זה, שגם ההמשך, אם יעדים וכתולה כצמר יהיו, זה גם ראשי תיבות של אותם מילים, חוץ מהאות חטא, שהיא גם רומזת לחטאים שוב, המילה חטא רמוזה פעמיים, והפסוק הזה כולו רומז לעניין הזה. כידוע, שהשלג זה הלבן הזך ביותר, ככה ידוע לגבי הצרה, כתוב בהרת, הנגע הצרה שנקרא בהרת, עזה כשלג. השלג הוא הצבע הלבן הכי חזק. אז אומר לנו הנביא, אם יהיו חטאיכם כשנים כמו צבע אדום, חזק וקשה מאוד, עבירות קשות ביותר. הם יכולים לא רק להיות יותר בהירות, ורודות או לבן חלש, לא. כשלג ילבין, הם יכולים להפוך לזכות, למצווה ולדבר מאוד מאוד גדול. זה הדברים שרבי ינון כותב, אפשר לבאר שהכוונה שלו לומר שאדם לא יתעב אפילו או את עצמו או אחרים שהוא יודע שהם נכשלו ונפלו כל כך הרבה. למה אל תתעב? למה אל תזלזל בו? אל תסנא אותו, אל תרחיק אותו מעליך, בגלל שאפשר לתקן יחסית בקלות ולהפוך את הקערה על פיה בגלל רחמיו הגדולים של בורא עולם, מלך מלכי המלכים. החידוש הזה כל כך מתאים לרבי ינון, שפעם הוא התבטא ואמר משפט שקשה לנו, יהיה לנו קשה מאוד להבין אותו, אבל ככה הוא אמר. הוא אמר שהוא אוהב את השונאי דת הכי גדולים שהיו במדינה בזמנו, כמו שהוא אוהב את מרן הרב עובדיה. איך אפשר? באמת, זה מפליא מאוד, זה משפט מאוד חריף ולא פשוט. אם לא היינו מכירים את רבי ינון, מישהו אומר שזה לא הגיוני, זה דבר גרוע אפילו להגיד את זה, אבל כולנו יודעים את גדולתו וצדקותו הרבה. זה מלמד כמה אפשר להפריד בין הדעות, בין הרשע לבין זה שהבן אדם הזה הוא יהודי, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, בנו של מלך מלכי המלכים. אז לכן הוא אומר הרב, אל תתאהב את אותם הרשעים האלו, כי יש להם אפשרות לתקן, וזה כידוע, על ידי שהאדם חוזר בתשובה מאהבה, כמו שהגמרא אומרת, בסוף מסכת יומא, שהזדונות נהפכים לו לזכויות. יש סיפור מאוד יפה ומעניין של רבי לוי יצחק מברדיצ'ו. כידוע, הסנגורם של ישראל תמיד היה מחפש איך למצוא נקודה של זכות בכל יהודי ויהודי. למשל, פעם ראה מישהו בתשעה באב אוכל, אמר לו, אולי שכחת שהיום תשעה באב? אמר לו, לא, לא, אני יודע, תשעה באב. אמר לו, אולי אתה חולה, מסוכן, לפעמים רואים בן אדם נראה בריא, אבל יש לו חלילה איזה מחלה שהוא צריך לאכול, אסור לו לצום. אמר לו, לא, מה פתאום, אני בריא לגמרי. אמר רבי לוי יצחק ברדיצ'ו, תראה מה זה. יהודי יכול למצוא לי תירוצים, שכחתי, לא ידעתי, אני חולה, לא הייתי מעביר את זה, אבל הוא לא רוצה לשקר. הוא אומר את האמת, לא מוכן לשקר. זה עם ישראל אמיתיים, איזה אנשים ישרים. ככה דרכו היה תמיד למצוא את הזכות שבכל אחד ואחד. אז יום אחד הוא עבר בדרך, ראה מולו את האדם הפושע, הרשע הכי גדול של עם ישראל בעיר שלו. הוא אומר, אני הולך לפגוש אותו, מה אני יכול להגיד לו, איזה משהו? טוב, נפגשו, ואז רבי לוי יצחק אומר לו, אני מקנה בך. אז הוא גיחך ואמר, נו, על מי הרב עכשיו? על מה אתה צוחק עליי? מה קשור עכשיו? בי יש לקנות, כולנו יודעים מה אתה עושה בחיים ומה אני עושה בחיים, שאתה תקנה בי זה רק בדיחה, על מי אתה בא לצחוק עכשיו? אומר לו הרב ברצינות, אם אני אומר לך שאני מקנה, אני לא סתם זורק משפטים, אתה מכיר אותי, אני לא זורק דברים באוויר. אם אמרתי שאני מקנה, אז אני מקנה. טוב, נו, מה יש על כבוד הרב לקנות בי? אמר לו, ידוע מה שחזל אומרים לנו, שאדם שעשה הרבה עבירות, אם הוא יחזור בתשובה מאהבה, כל העבירות נהפכים למצוות. אז נכון, אני עושה מצוות, אתה עושה עבירות, אם אתה תחליט פעם אחת לחזור בתשובה, ברגע אחד, כל העבירות שלך יהפכו למצוות. אז לכן אני מקנה בך, זכות עצומה יכולה להיות לך. אותו אחד לא נשאר חייב. אומר לו, כבוד הרב, רעיון מאוד נחמד, זה יפה לשמוע את זה, אבל עדיין לא תרצת לי מה יש לך לקנות בי. הרי אני כל החיים, אתה כל החיים שלך עשית מצוות, אני כל החיים עשיתי עבירות. מקסימום, אם אני אחזור בתשובה מהאהבה, אם יקרה כדבר הזה, אז אנחנו נהיה שווים, אתה כל המצוות, אני יהפכו לי העבירות למצוות, נהיה שווים, מה יש לך לקנות בי? אמר לו רבי לוי יצחק, אני אסביר לך למה יש לי לקנות בך. נכון, אתה צודק. אני כל הזמן משתדל לעשות מצוות, אתה כל הזמן משתדל הפוך. אבל יש הבדל גדול בדרגות של כל מצווה ומצווה, כל מלאך שנברא ממצווה. זה לא דבר שווה. יש הבדלים גדולים מאוד. בן אדם שעושה מצווה עם כל המרץ, עם כל החשק, עם כל ההתלהבות, כל הרמה חברה ושסה גידיו מקיימים את המצווה, לבן אדם שעושה את המצווה ככה, בעצלדיים או חצי, בחצי כוח. אתה עושה עבירות, אבל עם כל הכוח שרק אפשר, כל עבירה שאתה עושה, אתה מתאמץ בשבילה ועושה אותה בהתלהבות. כשהעבירות שלך יהפכו למצוות, הם יהפכו למצוות כאלו, עם כל הכוח, עם כל המרץ, עם כל החשק. אני נכון, מקיים מצוות, משתדל לעשות אותם כמו שצריך, אבל זה לא ברמה של התלהבות כמו שאדם עושה עבירה. לפעמים יש מצוות כאלה שלפחות שהם לא נעשים בצורה הזאת. ולכן אני מקנה בך. באמת צריכים לדעת, לפעמים האדם, המשקל שלו שהוא שוקל את עצמו, האם הוא עושה מצוות כמו, יותר מעבירות או פחות, באיזה דרגה הוא נמצא, הוא משקל לא כל כך מדויק. חוץ מזה שאנחנו בכלל לא יכולים לדעת איזה מצווה חשובה ואיזה עבירה קשה מאוד, חוץ מזה שאת זה אי אפשר לדעת, מלבד זאת, החשבון שלנו הוא לא תמיד נכון. כמו שאמרנו, חז"ל אומרים שאדם שעושה מצווה נברא ממנה מלאך, עושה עבירה נברא ממנה מלאך משחית. אז אדם לפעמים חושב לעצמו ואומר, בסדר, אז היום עשיתי נגיד 100 מצוות, עשיתי אולי 10 עבירות, אז 100 מול 10, ודאי שאני אמצא בכוח מאוד עצום. מה הטעות? אמנם 100 ודאי מנצחים 10, אבל יש הבדל גדול בין 100 גיבור, בין 10 גיבורים מקצוענים מאוד ל-100 שהם חלשים. יבואו 10 אנשים עם כלי מלחמה או אנשים מקצוענים ביותר, יבואו מולם איזה 100 חלשים, ברור שהעשרה ינצחו אותם. כשהאדם עושה מצווה ועושה אותה ככה בעצלתיים, בחולשה, בחצי כוח כמו שאמרנו, אז המלאך שנברא מהמצווה הזו הוא מלאך, אבל או מלאך שצולע, או מלאך קטוע יד או קטוע רגל, או מלאך אחרי דום לב או איזה אירוע מוחי, מצב לא פשוט. אדם, מלאך כזה שבא מול מלאך גיבור חיל, זה משהו אחר. כשאדם עושה עבירה, הרבה פעמים, לצערנו הרב, אדם נגיד, בא לדבר לשון הרע, הוא אומר את זה עם כל ההתלהבות, הוא שמע ככה, והוא בטוח, והוא משכנע את כולם, שזה הסיפור, ומנסה לפרסם את זה כמה שיותר. אז עבירה אחת כזאת יוצרת מלאך גיבור חיל. ולכן המאזן הוא לא לפי מספר המלאכים או מספר המצוות והעבירות שהאדם עשה, אלא לפי הרמה, לפי האיכות שלהם. לכן אומרת לנו התורה בפרשה שקראנו השבת, שאדם שמקריב קורבן, אסור להקריב קורבן שיש בו מום. כמו הקורבנות, ככה גם המצוות. אתה עכשיו בא לקיים מצווה, אם אתה עושה אותה עם דילוגים, עם חסרונות, עם כוונות אחרות פחות טובות, המצווה לא תהיה רדודה, תהיה חלשה, לא יהיה לה מספיק כוח. אז לפני שאנחנו מנסים לחפש סגולה מיוחדת לראש השנה, איזו חסידות עצומה לעשות, שזה בוודאי דבר גדול וטוב, אין ספק. אבל לפני כל זה צריכים להתבונן במצוות ובמעשים שאנחנו כבר מקיימים ועושים. בדברים שאנחנו כבר שמה, אתה כבר בא להתפלל תפילה, אתה בא לשיעור תורה, אתה מקיים מצווה צדקה, או חסד וכדומה. תעשה את אותה מצווה שלמה, איכותית, טובה. אתה בא לשיעור, תהיה מרוכז בו, תבין, תצא ממנו עם הכי הרבה תובנות שאפשר, עם הכי הרבה ידיעות שאפשר. אתה בא לתפילה שתהיה בכוונת הלב, שתהיה בריכוז, בלי דילוגים, בלי חסרונות. כשאדם רוצה, קונה יעלום, יש הבדל אם היעלום הזה הוא מזוקק לגמרי, או מזוקק חלקית. למרות שמי שיסתכל, אדם פשוט כמון, הוא יראה את היעלום הזה והיעלום הזה, הגיוני שהוא בכלל לא יראה שום הבדל, אם הוא חד עין, אולי ישים לב לאיזה הבדל קטן. אבל ההבדל הזה, כמה שהוא קטן, במחיר היעלום עולה פי כמה וכמה, זה לא עוד 100 שקל בגלל שזה יותר יפה. לא, זה מכפיל ומשלש את עצמו אם לא יותר. המצוות שאנחנו מקיימים זה גדר של יהלומים, זה גדר של זהב טהור, זהב מזוקק. כשאתה מטהר אותם, מצרף אותם, גורם שהמצווה שאתה עשית תהיה נקייה מכל כוונה אחרת, מכל מטרה אחרת, מכל רעיון אחר, תעשה אותה שלמה וטובה, אתה מגיש לבורא עולם, עושה נחת רוח להשם מלא מלא. אדם שרוצה להביא מתנה לחבר שלו, גם אם המתנה היא יקרה וחשובה, אם הוא יביא אותה עם איזה קופסה קרועה, או עם איזה, או בצורה לא יפה, בצורה לא מכובדת, הוא מזלזל בעצמו, זה לא מכובד, זה לא איכותי. היום אנשים משקיעים כסף, רק בשביל העטיפה והתפאורה והצלופנים וכל הדברים הקטנים כביכול שזורקים אותם אחרי כמה דקות. אבל כדי שכשאני אגיש את זה, זה ייראה מאוד מאוד טוב. אפילו מצוות ביקורים שנקרא עליה עוד שבועיים בעזרת השם, היו מעטרים את הסלים של הפירות, בפירות יותר אחרים, ובזהב, שור עם קרני זהב, וכן הלאה וכן הלאה. אתה בא לעשות מצווה, תעשה אותה שלמה, איכותית וטובה. אז אולי ההכנה העיקרית שלנו לקראת ראש השנה זה לתפוס את המצוות שאתה כבר מקיים, משקיע עליהם כוח, משקיע עליהם זמן, משקיע עליהם כסף, שהם יהיו הרבה יותר איכותיות, שהם יהיו הרבה יותר טובות. וככה, כאשר אתה תשפר כל מצווה ומצווה שתהיה הרבה יותר חשובה, הרבה יותר גבוהה, אז היא באמת תשפיע על המאזן שלך בעולם הבא פי כמה וכמה. ובמקביל, התשובה שאנחנו צריכים לעשות זה דווקא על אותה מצוות שאנחנו כן מקיימים ולא עשינו אותם בשלמות, לשפר אותם, להתחרט על זה שלא עשינו אותם עם כל הכוח, לא עם כל המרץ, לא בשמחה, לא בהתלהבות לקיים מצווה. אנחנו מברכים את המצוות אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לעשות כך וכך. אם אתה תבוא למצווה ותחשוב ותתבונן, עכשיו בזה שאני מקיים אני יותר קדוש, יותר קרוב להשם יתברך, השם יתברך יותר אוהב אותי. אמנם בורא עולם אוהב את כל ישראל, אבל מצד שני כתוב בתהילים השם אוהב צדיקים. איך זה יכול להיות? הוא אוהב את כולם או רק את הצדיקים? כי יש דרגות באהבה של השם. אהבה זה דבר שאפשר, יש לו, יכול להיות לו אלף דרגות. כשאתה מתקרב יותר להשם, כשאתה יותר מתקדש במעשיך, האהבה של השם יתברך אליך פי כמה וכמה. כשאנחנו נעשה שיפור ותיקון למצוות שעשינו לא שלמות, ומעכשיו נעשה את המצוות הרבה יותר שלמות, בוודאי המאזן לקראת ראש השנה ישתפר פלאים ויהיה הרבה הרבה יותר טוב. דבר נוסף שראינו בפרשת השבוע שקראנו השבת, הרבה פעמים אנשים מתייחסים למצוות ולעבירות בצורה כזאת. אני ברוך השם עושה אך ורק מצוות, נכון שעשיתי כמה עבירות, אבל העבירות האלו עשיתי אותן בשוגג, בלי כוונה. קמתי בבוקר, שכחתי שיש צום, שתיתי כוס מים, שכחתי שהיום שבת, הדלקתי או חיביתי את האור, כל מיני דבר, או שכחתי אם ברכתי ולכן ברכתי פעם שנייה, או חשבתי שברכתי ושתיתי בלי ברכה, וכן הלאה וכן הלאה. כל הדברים האלה לא שמתי לב, זה משהו קטן. אבל צריכים לדעת, אין לנו זמן להרחיב בזה, אבל צריכים לדעת שעבירה בשוגג היא חמורה מאוד מאוד, והדוגמה בפרשת השבוע שקראנו זה רוצח בשגגה, שהוא עשה עבירה לא באכזריות, לא במקום רע בכלל, אלא חוסר אחריות, הוא לא שם לב לדבר והוא נטל נפש מישראל. החיים שלו משתנים לגמרי, הגלות הזאת יכולה להיות לכל החיים, לעבור למקום שהוא בכלל לא אוהב לגור בו, לשנות את כל הצורת חיים שלו. לדעת שגם עבירה בשוגג היא דבר חמור, עליה, גם עליהם צריך מאוד מאוד להתחרט ולהיזהר שלא יהיו יותר מכאן ולהבא. ברוך אדוני לעולם, אמן.